ברוכים הבאים לתנועת הימין האמיתי ותוכניתנו שאלו את הימין האמיתי. שמי חיים בן פסח, תוכנית זו מוקדשת לעילוי נשמות שמחה בת שלמה, פסח בן דוב, מאיר בן יחזקאל ויוסף בן מאיר. לפני שנגיע לשאלות של חברי הפורום היקרים שלנו, אני רוצה לדבר על המצב בארץ הקודש. כי יש מצב עלוב ביותר כשרואים אדישות. רואים אדישות אפילו כשמגרשים יהודים ממגרון, מגרשים יהודים מבית אל, משכונת האולפנה בבית אל. ואפילו תושבים בבית אל, זאת אומרת מתנחלים, לא רק מסכימים לגירוש מרצון, אלא הם בעצמם מגרשים יהודים אחרים מנוער הגבעות שביקשו להתנגד. המצב ממש היום ונורא. אבל המצב יכול להיות שונה לגמרי. אני חייב לומר שאילו אני, חיים בן פסח, הייתי בארץ ישראל, ואילו הייתי בדרך זו או אחרת מצליח להיבחר לכנסת, לדעתי כל המצב היה שונה לגמרי. אני זוכר איך נוכחותו של מורנו ורבנו הרב מאיר כהנא זכר צדיק וקדוש לברכה, השם ייקום דמו, בכנסת במשך 4 שנים, איך נוכחותו בכנסת שינתה את כל המצב בארץ ישראל. אף אחד לא דיבר אפילו על גירוש יהודים, על נסיגות. אף אחד לא דיבר על זה. היה ממש מצב של ייאוש. ייאוש בין השמאלנים. כי מאות אלפי יהודים בארץ ישראל תמכו ברעיונות של מורנו ורבנו. מורנו ורבנו דחף את כל המפה הפוליטית, את כל הפוליטיקאים, ימינה. והממשלה דאז החליטה להגביר את הבנייה ביהודה ושומרון באופן משמעותי ביותר, בגלל הלחץ ממורנו ורבנו. וגם בפעם הראשונה מאז קום המדינה הייתה מודעות לבעיה הערבית, והרבה אנשים הבינו שכן ניתן לגרש את הערבים מארץ ישראל אם רוצים. עכשיו זה אסור אפילו לומר את זה, זה בלתי חוקי לומר את זה, אז אנחנו אומרים שצריך לעודד את הערבים לעזוב את ארץ ישראל. אבל אז מורנו ורבנו ממש הציע לגרש אותם. הוא גם הציע תוכנית לעודד אותם, אבל אם זה לא ילך, הוא אמר שצריך לגרש אותם. בכל מקרה, המצב היה שונה לגמרי, וראיתי במו עיניי, כי הייתי יד ימינו של מורנו ורבנו, הייתי היור שלו של הארגון שהוא כל כך אהב, הליגה להגנה יהודית, הייתי היור שלו בארצות הברית, ואספתי את רוב הכסף שהיה לו כשהוא רץ לכנסת. אז בתור יד ימינו, בתור מישהו שעבד איתו במשך 20 שנה, אני ראיתי איך הוא שינה את כל המצב, איך הוא שינה את ההיסטוריה. ועם ישראל היה בטוח יותר. עם ישראל, הייתה לעם ישראל תקווה. בסוף, כמובן, הם פסלו את הרב כהנא, אבל זה לא היה סוף הסיפור, סוף העולם. עד שרצחו אותו, כשרצחו אותו, זה היה הסוף. אילו לא היה רוצחים אותו, אני אומר לכם שאני הכרתי את הרב כהנא, והוא היה מסדר איזשהו מצב שבו הוא היה שוב בכנסת, הוא היה שוב בתוך העניינים. אני אומר לכם, כי אני הכרתי את הגאון הזה, והוא באמת היה גאון. אפילו אלה ששנו אותו אמרו שביחסי ציבור, בשכנוע, שהוא היה גאוני. עכשיו, היום, אין מישהו כמו מורנו ורבנו בכנסת, או בפוליטיקה הישראלית, או בציבוריות היהודית או הישראלית. אין מישהו כזה. אם אני הייתי בכנסת, אני הייתי נאמן לעקרונות של מורנו ורבנו, אז היה דמיון. אני כמובן בכלל לא מתיימר לומר שאני מישהו עם הכישרונות של מורנו ורבנו. חס וחלילה, לא הייתי אומר את זה. מורנו ורבנו הוא פי אלף ממני. אני נמלה לעומת מורנו ורבנו. הוא היה ענק. אבל עצם העובדה שהייתי נאמן לעקרונותיו, עצם העובדה שהייתי פה והייתי שם וראיתי איך הוא עשה מה שהוא עשה, והוא לימד אותי מה לעשות במקרים כאלה, עצם העובדה שידעתי, שאני יודע איך לעשות את זה, היה עוזר לי לשנות את המצב. לפחות היו מחאות משמעותיות כשמגרשים יהודים, לפחות באמת הייתה תנועה ימנית אמיתית, והמצב היה שונה. אני לא אומר שבין לילה היינו משנים את כל המצב, בטח שלא. מאות שנים כבר העם שלנו בכיוון הלא נכון, אז זה לא משהו שניתן לתקן בין לילה או בין שנה אפילו. אך היינו מתחילים בדרך הנכונה לפחות. אני יודע שיש אנשים שחושבים שמיכאל בן ארי, ברוך מרזל, איתמר בן גביר, שהם עושים דברים טובים בכיוון הזה. אני מאוד לא חושב כך, אני חושב ההפך, אני חושב שהם מובילים אנשים שולל. תראו איך הם לא הצליחו לעשות שום דבר כשכל השערוריה הזאת התרחשה בבית אל וגם במגרון. המצב שלנו יותר גרוע מכל בחינה מאז שמיכאל בן ארי בכנסת. כשמורנו ורבנו היה בכנסת, למרות שהיו לנו מנהיגים בוגדניים כמו שמעון פרס, שמעון פרסקי. שמעון פרסקי שנתיים היה ראש ממשלה בתקופה הזאת. למרות מנהיגים בוגדניים איומים, כשמורנו ורבנו היה בכנסת, זה בעצמו שיפר את כל המצב שלנו. כי הוא היה האדם הטהור מול כל הטמאים. הוא היה האדם הישר מול כל הגנבים וגזלנים, מושחתים, מנובלים בפוליטיקה. וזה שיפר את כל המצב שלנו. התשקורת הייתה נגדו וסרבה לרעיין אותו. סרבה לרעיין אותו. החרימו אותו. לא כמו מיכאל בן ארי, הם לא מחרימים את מיכאל בן ארי, הם אוהבים אותו. כי הם רואים שהוא לא מאיים עליהם. מורנו ורבנו כן איים על השלטון, כי הוא היה רציני. ורואים איך המצב שלנו הולך מדחי אל דחי, ואנחנו לא מתקדמים בשום תחום, ולא רואים שום תקווה שיהיה משהו יותר טוב. אתם חושבים שבונים משהו יותר טוב? לא בונים כלום. זה ממש נורא מה שקורה. אז זה באמת חבל. הקדוש ברוך הוא החליט שהמצב יהיה ככה בגלל הסיבות שלו. אני לא דוברו של הקדוש ברוך הוא, אז אני לא יודע למה, אבל כנראה הוא רוצה שיהיה מצב כזה כעת, או אולי מגיע לנו, אבל אני לא יודע. אנחנו כמובן חייבים להתפלל לקדוש ברוך הוא שהוא ירחם על עם ישראל, שהוא ירחם על ארץ ישראל. אנחנו אוהבים את העם שלנו, למרות שהעם שלנו מאוד מאוד מטורף בדור הזה, אבל אנחנו עדיין אוהבים את היהודים ומתפללים עבורם ורוצים להציל אותם. אבל עובדה היא שאנחנו בתנועת הימין אמיתי לא מצליחים לבנות משהו משמעותי מסיבה פשוטה. כי אני באמריקה. אני באמריקה. כמובן שאני הייתי רוצה שהיו לנו אנשים בארץ ישראל שהיו יודעים איך לעשות את זה, אבל אין לנו. אילו הייתי בארץ ישראל, אני חושב שיש סיכוי טוב שהמצב היה שונה לגמרי. אני יודע איך לבנות תנועה המונית. עשיתי את זה כשבניתי את הליגה להגנה יהודית, כדי לשחרר את אחינו מברית המועצות. ואני חושב שאתם רואים בתנועה האנגלית שלנו באמריקה, שיש לנו תנועה די גדולה, די מרשימה. יש לנו ביוטיוב, ולמרות שיוטיוב עוין לגמרי לתנועה שלנו, אף על פי כן יש לנו 1.5 מיליון צפיות כבר בסרטונים שלנו, באנגלית. הסרטונים נגד ברק חוסיין אובמה, ובעד מיט רמני בבחירות, יש לנו 1.5 מיליון צפיות כבר. רק 3 סרטונים שאני הזכרתי בתוכנית האנגלית שלנו, יש לנו רק 3 סרטונים. רק ב3 סרטונים שלנו, יש לנו כבר 170,000 צפיות. The best anti-Obama video ever. יש 161,000 צפיות. יש סרטון על סמנתה פאוורס, יועצת של אובמה שהציעה לכבוש את ישראל, בסרטון הזה הרבה יותר מ-80,000 צפיות וכו'. אז יש לנו 170,000 צפיות רק ב3 סרטונים שהזכרתי, ויש לנו מאות סרטונים כאלה. בסך הכל לפחות 1.5 מיליון צפיות. אז אני יודע איך לבנות משהו כשאני בשטח, כשאני נמצא. בישראל זה קשה, כי אני פה, אלפי קילומטרים מזירת כל הפעילות, וזה קשה, זה קשה. אז חבל. ואני לא, כמובן, אני לא בטוח שהייתי מצליח להיבחר לכנסת, אפילו אם הייתי בארץ ישראל. ייתכן שהייתי נכשל. ייתכן. אבל אם הייתי מצליח, אם הייתי בישראל והייתי מצליח להיבחר, אני אומר לכם שאני מאמין, אני באמת מאמין, שהמצב שלנו היה הרבה יותר טוב. והייתם גאים, גאים מאוד, ממה שהיינו משיגים. אמנם לא היו רעיונות בטלוויזיה כל לילה כמו שיש עם מיכאל בן ארי, כי הוא האהוב של השמאלנים בטלוויזיה, וזה אני חושב מוכיח משהו. אבל היו יותר טוב מזה, היו כתבות עלינו כל הזמן, היו מגנים אותנו ללא ספק, היו תוקפים אותנו, כן, כן, כמו שעשו נגד מורינו ורבינו, אבל הרבה יהודים בארץ ישראל היו מסכימים איתנו. זה כמו תג מחיר. אני לא אומר שאנחנו כמו תג מחיר, אנחנו שומרי חוק כמובן, אנחנו לא מגנים את תג מחיר, כמו שמיכאל בן ארי גינה אותם, אנחנו לא מגנים אותם חס וחלילה, אבל אנחנו שומרי חוק. אבל רואים שמגנים, כולם מגנים כל הזמן את תג מחיר, הם טרוריסטים כביכול, הם כל הגינויים שאנחנו שומעים כל הזמן נגדם, כל פעם שילד מרסס איזו סיסמה בקיר, הם מתנהגים כאילו זה פשע מלחמה שצריך לגנות את זה באום. בכל מקרה, זה לא עוזר להם, כי הרבה בני נוער בישראל אוהבים את המושג של תג מחיר, למרות שמגנים אותו. מגנים את תג מחיר, אבל הרבה בני נוער, אחוז, תאמינו לי, אחוז גבוה מבני נוער בישראל, את זה הם מעריכים. יש אחוז גבוה. יש גם בני נוער מפגרים שחושבים, אוי, זה אסור, אוי, אוי, אוי. גם יש יהודונים צעירים בישראל, אבל גם יש לא מעט בני נוער, כשהם רואים את זה, הם גאים שיש יהודים שמתנהגים ככה. אנחנו כמובן לא משפחים ולא מגנים, אנחנו רק אומרים שאנחנו לא מוכנים לגנות. ככה. כי זה, אתם יודעים שזה בלתי חוקי לשבח את תג מחיר, את המעשים שלהם, אבל מותר לנו לומר שאנחנו לא מגנים. אז זו העמדה שלנו. כמו בתג מחיר, כמו באמונה, כמו שהיה עם מורנו ורבנו, היו מגנים אותנו, היו מחרימים אותנו, היו עושים את הכל. אבל הרבה אנשים היו תומכים ומסכימים איתנו בכל זאת. אז היינו משיגים הרבה, תאמינו לי. אני הייתי הולך לכל יישוב, לכל מקום בארץ ישראל, כדי לגייס אנשים לתנועה, כדי לבנות משהו, כדי לשבור את האדישות, כדי לחדש את האידיאליזם היהודי, שזה צריך להיות חלק טבעי בלב של העם שלנו, בנשמה של העם שלנו, להיות אידיאליסטים. במקום להיות אידיאליסטים, אנחנו אנשים אנוכיים, חזירים, לא אכפת לנו, אדישים. זה ממש נורא מה שהם יצרו, מה שמערכת הלכלוך וכל האנשים יצרו בארץ ישראל. אבל אני אומר לכם שבוואקום הזה, כי יש וואקום, אנחנו היינו נכנסים והיינו מציעים לבני נוער עתיד אחר. לא רק לבני נוער, אלא לכל עם ישראל. והיו לא מעט יהודים שהיו מבינים שהמסר שלנו הוא מסר אמיתי. חבל שעוד לא נוכל לעשות את זה, אבל זה לא אומר שהקדוש ברוך הוא לא ייתן לנו הזדמנות לעשות את זה בעתיד. בכל מקרה, עד אז חובתנו להסיר את העם, להפיץ את המסר, להיות נאמנים לעקרונות, להתפלל לקדוש ברוך הוא כל הזמן שהוא ירחם על עם ישראל, ולנסות בעזרת השם שהקדוש ברוך הוא יעזור לנו ושהוא ירחם עלינו ועל כל עם ישראל, ושהוא יביא את הגאולה שאנחנו מצפים ואנחנו מחכים לה אלפי שנים, בעזרת השם שאבינו שבשמיים יעשה את זה בשבילנו, אפילו אם לא מגיע לנו. האב שלנו מאוד רחמן, ואז בסוף כן תהיה גאולה בדרך זו או אחרת. בינתיים התפקיד שלנו זה לומר את האמת וכל האמת, אפילו כשהאמת לא פופולרית. מישהו חייב לעשות את זה, מישהו חייב להיות מנהיגים פעילים ולא פוליטיקאים. זה התפקיד שלנו. עכשיו, נעבור לשאלות של חברי הפורום היקרים שלנו, אם אני יכול להגיע לשם. כן, אוקיי, בסדר. עכשיו, השאלה הראשונה מ-Iron Man. Iron Man זה רן הגיבור, והוא שואל, ואני מצטט, שלום חיים, איך זה שהחיילים והשוטרים מוכנים להגן ולעזור לערבים נאצים שרוצים לרצוח אותם? מדוע הם מוכנים לספוג אלימות מהם מבלי להגיב כראוי? צהל רוצח אותם, סוף ציטוט. כרגיל, רן, שאלה במקומה, שאלה מצוינת, ואתה צודק, כי אף אחד רן לא אומר אמת לעם. מי אומר אמת לעם? מי אומר לחיילים ולשוטרים, חוץ מהתנועה שלנו, בסרטונים שלנו, אבל הסרטונים שלנו לא מגיעים לרוב העם. רוב העם לא רואה את הסרטונים שלנו. אבל מי אומר לחיילים ולשוטרים שזה אסור לעשות את זה? שזה לא מוסרי? שהם יאנשו אם הם יעשו את זה? שאין להם כבוד עצמי אם הם יעשו את זה? שזה התאבדות לאומית, שהם מסכנים את כל העם, והם מסכנים את המשפחות שלהם, והקרובים שלהם, והאהובים שלהם, והילדים שלהם. מי יאמר להם את זה? אף אחד לא אומר להם את זה אפילו. זו הבעיה. אבל חובתנו לעשות את זה. אני לא אומר, דרך אגב, שאם מישהו יאמר את זה לכל השוטרים, שכל השוטרים יהיו צדיקים. אני חושב ששוטרים במיוחד, בדרך כלל, לא צדיקים. אבל יש יוצאים מן הכלל, אבל בדרך כלל לא. אנחנו רואים מה הם עושים למתנחלים. אבל בכל מקרה יש לנו חובה לפחות להסיר, לומר להם, וגם לומר לעם כולו שיש דרך אחרת, יש דרך יהודית. ואם היינו הולך בדרך היהודית, העולם שלנו היה כל כך הרבה יותר טוב. אנחנו יכולים לבנות פה בארץ הקודש או גהנום רחמנא ליצלן, או גן עדן. אם נעשה מה שהקדוש ברוך הוא מצווה, נבנה גן עדן. אם לא, חס וחלילה, גהנום. זה מה שצריך לומר לעם, בכנות. אני מודה לך, רן. ועכשיו, מערכת עוד חבר יקר, בשני הפורומים שלנו, מערכת מאוד פעיל ומערכת, גם בפורום האנגלי, מערכת כותב, ואני מצטט, היי חיים, מה אתה חושב על שימוש פצצה אלקטרומגנטית נגד איראן? זה ישמיד להם את כל האלקטרוניקה כלל רוב צבאית. יש שמועה שממשלת ביבי חושבת על זה, סוף ציטוט. שאלה מצוינת מערכת, ויש כמו ש... אני חושב שאולי חברינו יודעים, אתה בטח יודע שיש כתבה בלונדון סנדיי טיימס, עיתון אנטישמי בריטי, שזה מה שישראל מתכוונת לעשות. דרך אגב, אם ישראל מתכוונת לעשות דבר כזה, למה זה פורסם עכשיו בעיתונות? מה זה עם כל הפרסומות האלה? צריך לפעול, לא לפרסם בלופים. בשבילי זה, כל זה זה בלוף. עד שאני אראה משהו, אני חושב שהכל בלוף. ביבי תמיד היה בלוף גדול. הוא בלוף. הוא לא עושה כלום. הוא מדבר, הוא נועם, אבל בסוף הוא לא עושה כלום. הוא תמיד מתקפל. אני אפילו פעם לא ראיתי ביבי באמת נחוש ומישהו שמוכן לבצע משהו, אלא אם זה נגד יהודים טובים. אם זה נגד יהודים טובים, כמו שהוא עושה ביהודה ושומרון, ואז פתאום הוא נחוש, כי הוא עושה מה שהתשקורת והבגץ והממסד מכתיבים לו לעשות, במקום להיות מנהיג יהודי. אני לא יודע אם ישראל מתכוונת להשתמש בפצצה כזאת, בפצצה כזאת, ואני לא יודע אם יש פצצה כזאת. אני לא מתמחה בדברים כאלה. אם זה היה ניתן להשתיק את איראן ככה, או לשתק אותם, בסדר, זה היה טוב, אבל אני חושב שאין תחליף. אפילו אם עושים את זה, זה לא מספיק. אין תחליף להפצצה המונית בכל האתרים שאנחנו מכירים באיראן כאתרים גרעיניים. צריך להשמיד את הכור, צריך להשמיד את בתי חרושת שלהם, צריך להשמיד את המקומות שאנחנו יודעים שבהם יש מפעלים גרעיניים. צריך לפעול עם הפצצות המוניות דרך חיל האוויר הישראלי, ואין תחליף. אין תחליף לעשות את זה ככה. יש לי ספק שישראל תעשה את זה. כי אני חושב שביבי פחדן, ואני חושב שהוא גלותי, והוא סתם בלוף גדול. אם הוא יעשה את זה, בעזרת השם, זה היה הרבה יותר טוב לעם ישראל. אבל אם יש גם פצצה אלקטרומגנטית כזאת שיכולה לשתק את האיראנים, מה טוב. אני לא חושב שזה מספיק. צריך גם להפציץ ולהשמיד לגמרי את הכור ואת המפעלים ואת בתי חרושת ואת המעבדות. צריך להשמיד את הכל. ואני כן מאמין שניתן לעשות את זה אם ישראל הייתה רוצה לעשות את זה. אני מודה לך מערכת, ועכשיו נעבור לצלהר, עוד יהודי יקר ועוד חבר בשני הפורומים שלנו, חבר יקר בשני הפורומים שלנו, צלהר כותב, ואני מצטט, שלום חיים, האם לפי היהדות ניתן לחפר על כל עבירה, ואם לא, האם אין בכך תמריץ לרשע להמשיך ולחטוא, כיוון שהוא ממילא הפסיד את העולם הבא, סוף ציטוט. שאלה טובה ביותר, צלהר, באמת שאלה מצוינת. צלהר, ביהדות אי אפשר לומר, אני מצטער שעשיתי משהו והכל נסלח בלי לעשות משהו כדי למחוק את התוצאות של החטא. מה זאת אומרת? זאת אומרת, רוצח לא יכול לומר, אני מצטער שרצחתי. כי עם כל הצער שלו, אפילו אם הוא באמת מצטער, עם כל הצער שלו, זה לא יחזיר את הקורבן שלו לחיים. אז רוצח לא יכול. לא יכול להימלט מהעונש שיבוא. עדיין כדאי לחזור, תמיד כדאי לחזור בתשובה, בכל מקרה. אפילו אם מפסידים את העולם הבא, או עומדים בפני עונש נורא, העונש יהיה, לפחות זה יפחית את העונש. כי ביום הדין, כשהקדוש ברוך הוא ידין את האדם, ביום הדין זה לפי מידה כנגד מידה. אז מידה כנגד מידה זאת אומרת שאם מישהו יחזור בתשובה או אם מישהו יתחרט, גם זה ייתכן שגם זה יחשב. אז זה אולי יפחית במידה מסוימת את העונש של האדם. אבל אם מישהו רוצח או אנס רחמנא ליצלן או משהו כזה, או אם הוא עשה משהו שאי אפשר, אי אפשר להפוך את זה, אי אפשר לפצות את הקורבנות שלו כבר, אי אפשר למחוק את התוצאות של הפשע שלו, אם מישהו עושה את זה, הוא ישלם את המחיר. אז ככה זה, כי הצדק דורש שמישהו שעושה דבר כזה ישלם. אבל לגבי הרבה חטאים, זה כן אפשרי למחוק הרבה חטאים. ושוב, לגבי החטאים שאי אפשר למחוק לגמרי, אפשר להפחית את העונש עם תשובה, עם חרטה. אפשר לעשות את זה. זה תמיד, תמיד כדאי לעשות את זה. צלהר, תמיד כדאי לעשות את הדבר הטוב. תמיד. ותמיד לא כדאי לעשות את הדבר הרע. אפילו אם דבר רע נראה למישהו שזה ישתלם, זה לא ישתלם בסוף. בסוף זה לא ישתלם, זה בטוח. זה לא משנה מה השכר שהוא חושב שהוא יקבל בעולם הזה. במרוצת הזמן הוא יתחרט. במרוצת הזמן הוא יראה שמה שהוא עשה היה נורא. אז זה מעולם זה לא משתלם לעשות דבר רע, וזה תמיד משתלם לעשות דבר טוב, תמיד. כי אנחנו מאמינים שהקדוש ברוך הוא אלוקי אמת, הוא אלוקי צדק, הוא גם אלוקי רחמנות, אבל הוא גם אלוקי צדק ואמת. אז תמיד כדאי לעשות את הדבר הטוב. ואתה אומר, אבל זה נותן תמריץ לרשע להמשיך ולחטוא. אני לא חושב, אני חושב שהרשע חייב לפחד ולנסות כמיטב יכולתו להפחית את העונש. אבל בכל מקרה, אילו היינו אומרים, כמו שהנוצרים אומרים, שמותר לרצוח, מותר לאנוס, מותר לעשות את כל הפשעים הגרועים ביותר שבעולם, ואחר כך מבקשים מישו סליחה והכל יסלח. זה באמת נותן תמריץ. זה נותן אור ירוק לעשות כל הפשעים שבעולם, ואחר כך אפשר לבקש סליחה וזהו. הקדוש ברוך הוא לא מוחק פשעים שאי אפשר למחוק את התוצאות שלהם בעולם הזה. בכל מקרה, צלהר, אני מודה לך על השאלה. אני מקווה שזה ברור, שזה מברר את זה במידה מסוימת לפחות. ואני מודה לכולם על עוד תוכנית של שאלו את הימין האמיתי. שלום ולהתראות.